עמוד למד ג. אנחנו מדברים כאן על התפילה שנאמרת אחרי ההידוק של תפילין של ראש, תפילה של ראש. נקרא אותה שוב, ומחוכמתך אל העליון תאציל עליי, ומבינתך תבינני, ובחסדך תגדיל עליי, ובגבורתך תצמית אויביי וקמיי. והשמן הטוב תריק על שבעת קני המנורה, להשפיע טובך לבריאותיך, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז כל הדברים האלה הם התולדה של הנחת התפילין של ראש. הידוק, יותר נכון. זאת אומרת, לפני כן התפילין של ראש רופפים על הראש, כמו האידיאלים הגדולים הגנוזים במצווה הזאת, אינם מתיישבים היטב בנפש בגלל גובהם, ואחר כך יש פעולה של הידוק. הפעולה של ההידוק זה להפוך את הנפש לשייכת, שייכות טבעית, אל אותם אידיאלים שגנוזים בתפילין של ראש. שמהדקים את התפילין של ראש. אתה מדבר על התנועה הזאת? כן, כן, נכון. זה צריך להדק, כי הרי המצווה היא בדומה לקשירה של תפילין של יד, שצריך שתהיה קשירה. גם על הראש צריך שהוא יהיה משהו מעין הקשירה. מעניין שיש דעה של, אני חושב, בעל ספר היראים, שמה זה קשירת תפילין של ראש, שכל יום צריך לקשור מחדש את הקשר של ראש. כן, אנחנו לא פוסקים כך, אבל הידוק צריך שיהיה. אז בעקבות ההידוק הזה, ישנה שייכות מוטבעת, האידיאלים הגדולים הופכים להיות מאוחדים עם הטבע שלנו, ואז אנחנו זוכים למספר דברים שהם, ומחוכמתך אל עליון תאציל עליי, ומבינתך תבינני. מה ההבדל בין אצילות לבינה? יש חוכמה הנאצלת ויש בינה המבוננת. ההבדל, הסביר לנו הרב, שהתבונה זה דבר שאפשר לקרוא לו רציונלי, כלומר השכל מבין. אבל הדברים שאנחנו מבינים בשכל מתחילים קודם כל מהערה כללית, האצלה. בדומה לזה הרב מסביר בריש מילין לגבי המחשבות של האדם. יש מחשבות שאני חושב אותן. כשאני תשאל אותי, מה אתה חושב על נושא פלוני? אני אענה לך, אני חושב כך וכך. אבל כדי לחשוב את מה שאני חושב, הייתי צריך לדוג את המחשבה שלי מתוך אוקיינוס של מחשבות בלתי גמורות, שהם אבני היסוד, חלקיקי היסוד של המחשבה שלי. ושם זה הרבה יותר רחב. אבל זה לא ניתן להסברה מבוננת, אלא זה האצלה כללית. לכן מה שאומר כאן, הוא מחוכמתך אל עליון, תאציל עליי. ואחר כך זה מגיע לתבונה האנושית, ומבינתך תבינני. כן? גם היה פילוסוף גוי שהבין משהו דומה לזה, אמנואל קאנט, שאמר שהדבר כשל עצמו, אין אנחנו מבינים אותו, אלא באופן אינטואיטיבי אליגורי. אנלוגי, כן, כזה. אבל יש ההופעה של הדברים, ההופעה היא כבר המישור של התבונה. זה נקרא, ומבינתך, תבינני. כל זה ראינו בפעם שעברה. מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך אל האמירה השלישית, ובחסדך תגדיל עליי. אני חושב שגם את זה למדנו. נכון? או לא? אף אחד לא יודע. מה? לא זכור. אז כנראה שלא למדנו את זה. אבל נקרא, ובחסדך תגדיל עליי. מה זה תגדיל? משמע שמה אני לפני כן? קטן, נכון? צריך להגדיל מה שקטן. ובחסדך תגדיל עליי. מסביר הרב, כל מה שהוא קטן ומצומצם, מסוגר במסגרת של עוני ודלות חומרית ורוחנית. אין, יש דלות חומרית, אין לו כסף לפלאפל. אז מה הדאון שלו? אין? לכן, זה נקרא דלות חומרית. יש דלות רוחנית, או לא, היקף מחשבות מאוד מצומצם, אופקים מצומצמים. כן, יש מה שנקרא דלות רוחנית. סברות נמוכות. אז מה שנקרא, כל משהו קטן ומצומצם, מסוגר במסגרת של עוני ודלות חומרית ורוחנית. כל זה בא מפני שהעניין הפרטי מתבודד לעצמו, נפרד מהגודל הכללי. כן, מובן מה שאני אומר? אתה לוקח את הרעיון, ואתה מנתק אותו מן המגמה הכללית. אתה חושב רק על עכשיו. למשל, האם כדאי לנסוע להרי ההימלאיה? השאלה היא למה. יש אדם ממש מה לא כל כך כדאי, כי שם לא מוצאים את הסוג של קפה שאני אוהב. זה נכון, אדם צריך לשתות את הקפה שהוא אוהב. אבל יש סיבה כנראה כוללת למה אתה נוסע להימלאיה, יש איזה מטרות. אבל אדם שוכח את המטרה הכוללת, והוא עושה שיקולים קטנים. בסדר? זה בגלל שהוא שכח את הגודל הכללי, כן. אמת, כי דבריך כן הוא. לכן, למשל, יש גם בדיון בהלכה. יש אומרים, נושא פלוני זה הלכה נטו. למשל, האם לברך על ההלל ביום העצמאות? מה אתה מבלבל את המוח? זה עניין של הלכה נטו. זה פשוט לא נכון. כי אם היה דבר כזה בכלל הלכה נטו, אז לא הייתה הלכה. היית עושה מה שאתה רוצה. מה? זאת אומרת שאם לא היה קישור להשקפת עולם כוללת בשאלת הברכה, אז למה ההלכה בכלל נכנסה לזה? עצם זה שיש ויכוח הלכתי אם לברך או לא לברך, זה סימן שיש השקפת עולם מאחורי זה. ברור. כלומר, זה השכחה של הגודל הכללי שמאחורי השאלה. מובן? טוב. אז גם פה, כל משהו קטן ומצומצם מסוגר במסגרת של עוני ודלות, חומרית ורוחנית, כל זה בא מפני שהעניין הפרטי מתבודד לעצמו נפרד מהגודל הכללי. אמנם, יסוד הפירוד בעצמו שהוא גורם את העוני והקוטן, הוא מונח בתכונת ההחשכה של הגבול, המצרים שבמציאות, הבאים מתוך ההפעלת האורה העליונה. כלומר, הקטנות היא חלק מסדר העולם. הקדוש ברוך הוא איננו מגלה את כל אורו, ולכן יש בעולם הרבה גבולות. והגבולות מבדילים בין עניין לעניין, בין אדם לאדם, בין מחשבה למחשבה וכדומה. כן. הרבה דוגמאות, כן. למשל, אני זה לא אתה. כן? אתה ולא, זה לא אני. הנה, אתה רואה, זה גבול. גבול שמבדיל בינינו. מצד שורש נשמות ישראל, הכל עניין אחד. כן, איך אומר בעל התניא, כל ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. השאלה מאיזה צד אתה מסתכל? הנה, זה דוגמה. כן, בבקשה, אדוני. נכון. זה מה שהוא חושב. אבל מי אמר שיש אדם מנותק מהגודל הכללי? אין אדם שהוא מנותק מהגודל הכללי. זה לא בתודעה שלו. אז נפתח את התודעה שלו. נפתח את התודעה שלו. בעזרת השם. למשל, יש אדם יאמר לעצמו, אני מרגיש יחידה לעצמי. תשאל השאלה, מה אתה לובש? חולצה. איפה החולצה הזאת בא? ייצרו אותה. מי ייצר אותה? בסין. למה מייצרים חולצות בסין? בגלל שיש איזה אינטרס כלכלי כולל. יש מישהו, זה יהודי, שצריך לעשות כסף, והחשבון שלו היה שכדאי לייצר את החולצה הזאת בסין. אבל למה בכלל אפשר לייצר חולצות בסין? בגלל שיש מערך כלכלי כולל במציאות. למה יש מערך כלכלי כולל במציאות? בגלל שיש אינטראקציה בין בני אדם. למה יש אינטראקציה בין בני אדם? בגלל שיש יכולת הדיבור. מאיפה בא יכולת הדיבור בין בני אדם?
אם אתה רוצה לעלות לממד הכללי, אתה צריך לשאול שאלות, אתה צריך להגיע לשאול?
בוודאי. אדם צריך תמיד לשאול את עצמו שאלות. איך אמר אפלטון, התמיהה זה ראשית הפילוסופיה. כלומר, הכל מתחיל מזה שאדם מבין ששום דבר לא מובן מאליו. אני עכשיו יושב על כיסא. זה לא מובן מאליו, יכולתי גם לא לשבת, נכון? נשאלת השאלה, למה אני יושב על כיסא אם כך? זאת אומרת, זאת שאלה אמיתית. כלומר, אם הייתי נולד על כיסא, ודבוק כל ימי חיי על כיסא, כמו גם הפוליטיקאים שאני מכיר, אז לא הייתה שאלה למה אני דבוק על הכיסא. אבל מאחר ולפני כמה דקות לא ישבתי כאן והחלטתי לשבת כאן, על המקום נשאלת השאלה, למה בחרת לשבת כאן? נכון? זאת אומרת, השאלה היא מתבקשת מעצם האופי של המציאות, שהמציאות אינה מובנת מאליה. עד כאן מובן? טוב. אמנם, יסוד הפירוד בעצמו שהוא גורם את העוני והקוטן, הוא מונח בתכונת ההחשכה של הגבול, המצרים שבמציאות הבאים מתוך ההפעלת האור העליונה. אבל, מה? מה אתה הולך רחוק? אפשר. אבל בעת התגלות אור החסד, הזוהר מבהיק, ומסוף העולם עד סופו אור בהיר מופיע, שעל ידו רואים את רז האחדות של כל ההוויה כולה. והציור המאחד בכל תועפות עוזו, הרי הוא מגדיל את כל, כן? ובחסדך תגדיל. חזיך, תגדיל. החסד, קוראים לראות את הכל בגדלות. מגדיל את כל, כל כוח, כל יציר, כל חי. וכל מפעל על הרי הוא מתגדל ומתאדר מפני שאור החסד המאחד את כל, מיר בברק זוהרו. זה עניין של תפיסה. כן, אדם שרואה את הכל מצד חסד אל כל היום, זה שהקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, אז הוא מלא רואה את הכל בגדלות. גם פעולה קטנה הוא רואה אותה בגדלות. הוא רואה מצד מה היא עושה, מצד הצטרפותה אל המהלך הכללי הגדול. או אחרי הנחת תפילין של ראש. כי התפילין של ראש, כן, זה מביא עליי את התפיסה הזאת. מחוכמתך אל עליון תאציל עליי, ומבינתך תבינני. ומתוך כך ובחסדך תגדיל עליי. מה שאומר כאן, וחש, כן. תגיד לי, מה אנחנו לומדים עכשיו? אנחנו לומדים... אני יודע, פינג פונג? לא, נכון? אנחנו לומדים עכשיו עולת ראייה בחלק הדן בהלכת תפילין של ראש, נכון? ואנחנו לומדים את התפילה הנאמרת בעקבות העידוק של תפילין של ראש. כן. ודאי, זה מה שהוא אמר. להוריד את ההערה הכללית אליי, אם נדייק. להופיע את החסד העליון. וכאשר אור התפילין, אני אומר, הוא כותב לך. מומלץ שתקרא בפנים, זה מאוד יעזור לך להבין. כי אותיות מחכימות. מה? יפה. אז כאן אתה נכנס לשאלה אחרת. מחלוקת הפוסקים, האם צריך להניח תפילין כל היום או לא? כן? שהארי אמר שלא, והגרא אמר שכן. כן? כי הגרא אמר מה שאתה אומר. הארי אומר לא, אבל כדי לקלוט את ההערה הזאת צריך כלים. וכאשר אני לא מרוכז, זה מסוכן שההערה הזאת תהיה עליי, לכן אני מוריד. כי הערות ללא בקרה, הן מבלבלות את האדם. מה? כן, נכון. ואז, אבל מופיע אז החסד העליון.
כאילו להגדיל את הגבולות של הבינה, לראות איך הכל מתאחד כל הפרטים?
מה? לא הבנתי. כדי... הוא לא מדבר על הפרטים, הוא מדבר על זה שזה הופך להיות ניתן להבנה על ידי השכל האנושי והרגש האנושי, שכל ורגש, ככה הוא אמר. זה לא מה שהוא אמר.
לא?
לא, זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, כאשר האדם, מכוח החוכמה והבינה שהוא קולט, כשזה נקלט כראוי, אז זה מגדיל את החסד. כלומר, פתאום בגלל זה יש לו הסתכלות של חסד כולל על הכל. כן. אפשר לומר שהפירוד כדי לגלות האחדות. יש על זה מדור שלם בספר אורות הקודש כרך א', שנקרא איחוד הכללות והפרטות. אז שם הרב מדבר על זה, במיוחד הפרקים על שלום הדעות.
מה כל כך חשוב לגלות את האחדות של
העולם? כי הריבונו של עולם רוצה שיכירו אותו. במיוחד, אבל זה גם מצד ריבונו של עולם. מצד האדם, עולם של פירוד הוא עולם נורא, זה גיהינם. כי האדם נתון לקרע בין ערכים סותרים. למשל, אני אוהב מנוחה ואני אוהב פעילות, זריזות. איך אני יכול גם לנוח וגם להזדרז כאחד? זה נורא, נכון? זה פירוד. יש מה שמושך אותי אל המנוחה, יש מה שמושך אותי אל הזריזות. זה פירוד.
איך זה שאני מאמין באחדות, אז אני לא
נתקר אותה? לא, אמרתי שזאת משימה של אחדות. לא אמרתי שאתה מאמין באחדות, אמרת לגלות. נכון, נכון?
אני גיליתי את האחדות.
אם גילית את האחדות, כבר הגעת ליישוב בין המגמות הסותרות. אבל צריך לדעת איך עושים את זה. זה לא דבר מובן מאליו. זה לא על ידי הכרזה אני מאמין ש, אלא על ידי שאני חווה את האחדות. אז זאת משימה מוסרית, מה שנקרא איחוד המידות, אחדות הערכים. לא דבר המובן מאליו. בסדר? למשל, צדקה ומשפט. הגמרא אומרת, צדקה, אם יש משפט אין צדקה, ואם יש צדקה אין משפט. אז איך אפשר לעשות משפט וצדקה ביחד? אז הגמרא נותנת שלוש אפשרויות, כיצד אפשר לעשות גם צדקה וגם משפט כאחד. בסדר? וכאשר אני קורא עכשיו בתוכו, עכשיו זה יותר ברור, איתי, ברור? כן יהי רצון. טוב, וכאשר אור התפילין, הממלא את כל חדרי הנשמה חמדת זיווים, מופיע בהדר גאונו בתוך חדרי הלב, וכל קרב וכליות מתמלא רגשי קודש קודשים, הרי אור החסד מתמלא בכל תעצמות הוא זו. ותפילת עוז מתעלה בהדר גאונה למור, ובחסדך תגדיל עליי. עד כאן ברור? לא. אז בואו נמשיך. ובגבורתך תצמית אויביי וקמיי. אחרי שאני רחב, אני גם רוצה שתכסח את הצורה של אויביי. הנה, זה אפילו אקטואליה. ובגבורתך תצמית אויביי וקמיי, הגבורה היא המגבלת, בדיוק ההפך של החסד. מצמצמת ומשימה הפרשים והבדלים בין נושא לנושא. ומתוך הכוח המבדיל, מתמעט הכוח של כל יציר חומרי ורוחני, עד שאיננו נכלל עוד בתור הופעה כללית, שכוחה מלא עולם, אלא בתור ישות פרטית, שכוחה מוגבל. ואסור בחוג מידתו. כלומר, זה בדיוק ההפך של החסד. הגבורה עושה את ההפך ממה שהחסד עושה. החסד פותח את הגבולות, והגבורה מוסיפה גבולות. מצמצמת. עד כאן מובן? גבורה זה הכוח המצמצם. מצמצם. כן, איך אמרו? איזה הוא גיבור? הכובש. כובש את יצרו. כן, זה הוא גיבור, או הוא גובר על אויבו. כן? יש לו כוח של צמצום. והנה, זהו עצם יסודה של מידת הגבורה, להגביל את כל כוח מכאיב ומהרס. כלומר, הגבורה זה טוב להטיל גבולות. גבולות נגד מה? נגד מה שהורס. בין שיהיה כוח רוחני, רצוני ומחשבתי, בהגבלת תחומו הרוחני. כלומר, למשל, יש לפעמים מלחמה נגד דעות, נגד מהלכי רצון או מחשבה. למשל, זה שיש בהלכה שאסור לקרוא ספרות שכופרת בתורה. מה זה אסור לקרוא? מה, אתה רוצה לצמצם אותי, להגביל אותי? כן, בשלבים ראשונים, אתה תקרא, זה יבלבל אותך, אז אני מגביל. כן, זה לא שבאופן מוחלט, כמובן. כן, מה אתה אומר? גם הרחבה ללא גבול, גם זה יכול לפגוע. נכון, נכון. לכן נאמר, כי גבר עלינו חסדו. בסדר? הלאה. כן. יותר מדי טוב. הנה, אדם אוהב סוכריות. נכון? זה טוב. תאכל 50 סוכריות. זה רע. נכון, זה רע. על זה אמר החפץ חיים, ושמור שטן מלפנינו ומחרינו. אף שטן מלפנינו אומר לנו, אל תלמד תורה. מי מקשיב לו בכלל? שטן מאחרינו אומר, תלמד תורה גם כשאתה לא יכול, גם כשאתה עייף, גם שזה יגמור אותך, גם שבגלל זה אתה לא תטפל דברים אחרים. אז זה שטן. הנה, מספר לך שזה מסירות נפש. מספר לך זה מסירות נפש, וזה בסוף הבן אדם שבר כלי. וכן, כל דבר יש לו הגבלה, גם תורה. נכון? אז זה מה שהוא אומר כאן. כן? הרב סודה פעם אמר, גם תורה במידה. זה לא שהוא זיזל בתורה, כן? או בלימוד תורה. אז איפה היינו? והנה, זהו עצם יסודה של מידת הגבורה. כלומר, למה היא משמשת? למה היא קיימת? יסודה של מידת הגבורה. אני קורא בשורה הראשונה. להגביל את כל כוח מחאיב ומהרס, בין שיהיה כוח רוחני, רצוני ומחשבתי, בהגבלת תחומו הרוחני. בין שיהיה כוח חומרי גופני, בהגבלתו החומרית. כן, גם כוחות גופניים, צריך להגביל אותם, לא כל דבר. ואז לא יפיק את זממו להשחית ולבלע. נכון, התעמלות זה חשוב. כוח פיזי זה חשוב. אבל גם לזה יש גבול. כמה אתה משקיע בזה? כמה אתה תיתן לזה? כי אז, אם אתה בונה תרבות שכל כולה בנויה על כוח הגוף, אתה מגיע לנאצים עם מחשבם וזכרם תפועלים. כן? זאת אומרת, שגם הם בנו את האידאל של הגבורה של האדם. אז גם זה. תירגע. כי אם יהיה כוחו חבוי וקשור בחותם צר, כדי לעורר את היסוד של ההגבלה והתעוררות הציור הפרטי, שיש לזה מטרה בהוויה. אבל יוצמת על ידי הערת הגבורה, ויוחרט מנותו הקשר האמיץ הממלא את כל היקום, הנותן כוח בלתי גבולי לכל המואר ממנו והמחובר עמו. כל אויב מבקש רע בציורו ונטייתו הרוחנית, וכל קם להרע, לבלע ולהשחית בפועל ובמעשה הגופניות והחומריות. זאת היא תפילת ישרים. כלומר, האדם הישר רוצה בהגבלת הרשע. כן? להבדיל. מהנצרות שאומרת לא להילחם ברשעים. נו, אז מה יקרה? לא תילחם ברשעים. אז הם ישתלטו על העולם. זאת תפילת ישרים היוצאת מזיו התפילין, האותה אור החסד על כל מרחב הנשמה, מצד אחד, כי אמרת, בחסדך תגדיל עליי, ומאזרה, מאזרה מה זה? שון אזור, מה זה אזור? חגורה, משהו שסוגר. ומאזרה גבורה והוד. מצד שני, זה מה שנותן כוח, כן? הגיבור קושר את חגורו. כדי שיהיה לו כוח. להחריט כל מריע, לבריאות, להשבית אויב ומתנקם. המשך התפילה.
מה?
זה לא ברכה, זה תפילה. לא הבנת את הקשר של התפילה הזאת? כן, זה בצער שלא הבנת. מה השאלה? אם אני יכול להסביר, זה משהו אחר, כי זה שאתה מדווח שלא הבנת, זה אמנם מצער, אבל זה רק דיווח. אם יש שאלה, זה משהו אחר. התשובה היא שאין לזה קשר, זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. החסד והגבורה הם שני כוחות הופכיים זה לזה. החסד מגדיל, הגבורה מצמצמת. על ידי ההכרה של היערות העליונות של החוכמה והבינה שהשגתי על ידי התפילין, אני חש גם התרחבות של המבט, ואז אני יכול לראות את הדברים בגדלות, ודברים שהם היו קטנים בעיניי, הופכים להיות גדולים בעיניי. יחד עם זה, אני זקוק לכוח שלא ייתן לכוחות המשחיתים והמהרסים לצאת מתחומם. ולכן אני, יחד עם בקשת החסד, אני מבקש שתתלווה לזה הגבורה כדי להחריט אויב ומתנקם. בין שמדובר באויב רוחני, בין שמדובר באויב פיזי. מובן עכשיו? ההוד זה האסתטיקה של הקודש, נכון. כדי שיהיה, איך אומרים, צריך לסבול כדי להיות יפה. כן? היופי הוא תוצאה של צמצום, של דיוק. כן, בבקשה. למה אתה קושר זה שזה יחסי? זה קשור לזה שיש כלליות ויש פרטיות, יש הרחבה ויש צמצום, זה מה שהוא אומר. אנחנו זקוקים להרחבה איפה שזקוקים לה, ואנחנו זקוקים לצמצום איפה שאנחנו זקוקים לו. דבר פשוט, לא מסובך כזה. כן.
השאלות על הגבורה והחסד.
כן.
זה בעצם הכוחות רוחניים שמניעים את המציאות, ופה אנחנו נותנים להם שמות
אפשר להגיד את זה ככה, כן, כוחות רוחניים, כן, זה הנהגות, הנהגה, נגיד ככה. אדם דתי או מאמין, אז מה?
אז הבורא מחיה את זה, ובעיני אדם, פילוסוף, זה פשוט כוחות שפועלים בעולם.
זה גם נכון, אבל מה זה קשור לנושא שלנו? כי אנחנו מדברים, בכלל, הספר הזה הוא ספר תפילה. ספר תפילה מניח שיש עם מי לדבר, שיש אלוהים, נכון? כלומר, הנושא הזה איננו הנושא שהרב רוצה להתמודד איתו כעת. האם יש אלוהים או אין אלוהים, זה לא הנושא כעת. או אם זה היה הנושא, אז יכול להיות שאנו מרחיבים לשם. אבל הרב כאן מדבר על זה שאתה כבר יודע שיש ריבונו של עולם שמחיה את הכל. ואתה כבר, אתה גם יודע שהוא ציווה עליך להניח תפילין. ולא רק זה, לא רק שאתה יודע, גם אתה עשית את זה. הנחת תפילין. הנחת תפילין, ואפילו אתה עכשיו בשלב של הידוק התפילין של ראש. ועכשיו אנחנו מנתחים מה הדבר הזה עושה לך. כן? הוא יוצר אצלך את הבקשה שמחוכמתו יאציל עליך, ומבינתו יבינך, ושחסדו יגדיל עליך, ושגבורתו תצמית אויביך. מה? כל זה זה בקשה, לא? זה תפילה. ומחוכמתך אל עליון תאציל עליי, מה זה? נכון. זה פועל פחות טוב, זה פועל בשכבה דקה שבדקות. ודאי, בשביל זה אנחנו לומדים. הרי אם זה היה פועל לבד, למה הרב קוק כתב? הוא רוצה שתבין. אחלה הרב קוק. הוא מושיט לפניך את התוכן של הדברים. לא, לא, גם, אבל זה לא, לא רק. יש גם חסד במצוות. כן. נכון. ולא תמיד אני מסוגל להכיר שהרע הוא טוב. לפעמים זה מסוכן להגיד דברים כאלה. בדיוק. אמת. והשמן הטוב תריק על שבעה קני המנורה להשפיע טובך לבריותיך. זה מילים, סינית זה עוד כלום לעומת זה. סינית זה ברור. זה לא מובן. מה זה שבעת קני המנורה, שמן הטוב, מה זה כל הדברים האלה? ברור שזה מושגים, אליגורים, שלקוחים מתורת הקבלה. אבל הם מופיעים בצורה של עברית, עברית פשוטה. רק שלא מובן מהי המנורה הזאת ומה זה השמן הזה וכו'. אז בשביל זה יש לנו פירוש. והשמן הטוב תריק על שבעת קני המנורה להשפיע טובך לבריותיך. הכלים עושים אותנו. מה אני אמרתי? הכלים אמרתי. התפילין עושים אותנו כלים. מוכשרים. לקבל הטהרה העליונה. שפעת החיים העליונים המקודשת בקדושה האצילית. זאת אומרת, אני קיימתי מצוות תפילין, עכשיו מה אני הופך להיות? כלי. כלי למה? לטהרה. אין איך אומר רמב״ם, אדם ששם תפילין בראשו וציצית בבגדו, הוא מתמלא ביראת שמיים. אין, יש פעולה כזאת, סגולית. התפילין עושים אותנו כלים מוכשרים לקבל הטהרה העליונה, שפעת החיים העליונים המקודשים בקדושה האצילית. שפעת החיים הללו, ההולכת ממקור החיים אל הכלים המקודשים, שהוכשרו לקבל את הטהרה העליונה, היא הולכת מלאה כוח טהור. מלאת כוח טהור, בלתי מעורב בשיגים. כן, כי הרי לפעמים יש לי מחשבות שהן מעורבבות, טוב ורע. הטוב זה התוכן עצמו, הרע שמתערב בתוך המחשבות שלי זה השיגים. אבל המחשבות שבאות לי מהטהרה העליונה, המחשבות האלה נקיות. נכון? זה מה הוא אמר את זה גם לפני כן. נכון? שיש מחשבות שהן טהורות. לא. כי זה מה שהרי... זה שמשנה את המחשבה, זה כתוב כבר איזה ארבעה עמודים. ואתה בכל זאת רוצה תשובה אחרת. אז אני סיפקתי לך תשובה אחרת. כי אני נותן לכל אחד מה שהוא רוצה. זה, טוב, אל תריבי. לא, לא. אנחנו כלי שמוכשר לקבל את הטהרה העליונה. שמה? כן, למה זה טהור? כי זה בא מהקדושה. כן, הרי מה ההבדל בין טהור לקדוש? טהור, אם ייגע בזה תמה, מה יקרה? יטמא, כלומר בין טהור לתמה, התמה מנצח. אבל קדושה, ייגע בו תמה, שום דבר. כן? זאת אומרת, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, הקדושה היא כוח עצמי. איננה נפחתת בגלל התומעה שנגע בה. לכן, מי הקדושה יכולה לבוא טהרה. בסדר? יש כוחות שהם חלושים מצד עצמם. זה כוח הטהרה, זה כוח חלוש. מה זה? קדוש, כן, זה שפע אור אינסוף. נכון, ממש. הטהרה זה בעולם היחסי. כן? למשל, אדם תמה, תובל במקווה, הוא טהור. ייגע בו שרץ, יטמא. זאת אומרת שאנחנו בעולם של גלגלים כאלה, תמה וטהור, תמה וטהור. אבל הקדושה היא עצם היש. כן? שפע אור אינסוף, כמו שהבחור היקר שם עם הכיפה אמר. זאת אומרת שהקודש הוא עצמי. עכשיו, דבר שבא מן הקודש הוא גם ממילא גם טהור. בטהרה עליונה. יש פה שאלה. התפילין פועלים על האדם? זו לא מגיעה? לא. ודאי שזו לא מגיעה, כי זו מצווה. אם זה פעולה טכנית, נגיד, אני מצאתי איזשהו רעיון לקשור רצועות על היד, מוצא חן בעיניי. לקשור רצועות עם כל מיני פרשיות, או חוט אדום, או מחזיק מפתחות עם התמונה של הרבי מלובביץ', או כל מיני דברים כאלה, כן? אז זה ברור שזו מגיע. למה? כי מניין לך כל זה. אבל אם זה מצווה, מצווה זה דבר השם. דבר השם זה בא מן הרצון המקורי, עוד לפני כל סדרי החיים. לכן זה לא מגיע. מגיע כישוף. פעולה של המחשבים. התפיסה המגית אומרת, תגיד 35 פעמים את המשפט ההוא, תראה ישועות. אברקדברה זה בכלל, זה מגיה נוצרית במקור. כן, אב, ברא, כדברה. כן. זה השילוש. כן. כן. אבל דברים כאלה, כן? אז זה נקרא מגיה. או הרי פוטר. כן? אם נשארה מקל קסמים, פיפס. הכל יפה. זה תפיסה מגית. יש הרבה דברים שהם תפיסה מגית. למשל, אנשים לחוצים, על זמן ותיקין. ב-5:36 זה הזמן שצריך להתחיל תפילת העמידה. כן? אנשים לחוצים, תפיסה מגית. מה? וזה על השנייה. אתם בכל מקרה לא יכול לכוון. איך אומרת הגמרא? אי אפשר לצמצם. בא הרב מרדכי אליהו בליל ותיקין, מישהו אמר לו, כבוד הרב, צריך למהר, זה להגיע. זה, הוא אמר, 10 דקות יותר, 10 דקות פחות. זה לא שהרב אליהו זלזל, אלא הוא קרא תשובת הרמב״ם בזה, שהרמב״ם כתב שמה שאמרו בתיקין זה לא על השנייה, זה בערך כזה. אז זה גדרים, מה שנקרא גדרים. אל תקרא לזה גדר, אבל תעשה מזה מהות. מותר שיהיו גדרים, גדרים יש בהם, מלא גדרים יש לנו. יש לנו גדרים, מה האורך של השרוול של אישה, ומה, ובזה שנכנסת שבת, כל הדברים האלה, יש. אבל זה גדר. זה לא מהות העניין. כן. איך היה אומר הרב צבי יהודה, ציידי הקרקפות. כן. זאת תפיסה מגית. בגלל שאתה סובר, שגם אם אתה לא מבין כלום מכל הדברים האלה, ואין לך רקע, רוחני, רגשי, תפיסתי שקודם לזה, זה יפעל. והתשובה היא שזה לא. השאלה מה הנזק. כלומר, אם אתה עושה פעולה שהיא מצד עצמה בעלת ערך, אבל היא גורמת לאדם אנטי. למשל, אני תופס אותך בקמפוס, אתה ממהר למבחן שלך, מישהו תופס אותך, תניח תפילין. מה אתה עושה? תעצבן עליו. כן? בדיוק הייתי באמצע פתרון משוואות בראש, וזה בלבלת אותי. מה הרווחת? כן? כן. וואו, זה היה משהו מבין. א', שהתפילין הן חדשות. או שם מסבא, ושיש סוכריות, ושיש דרשה של הרב, וכמה מתנות הוא יקבל. מה, אתה אומר שהוא לא מבין כלום? והוא אומר, כן, שהביאוני עד הלום, הלום, וכל האורחים שבאו לשמוח בשמחתנו. מה זה? ודאי שהוא מבין, הוא מבין שזו מצווה. מצוות השם. לא. יש אדם שמבין שמנדנדים לו את המוח. אבל יש מי שמבין שזה מצווה. דרגת ההבנה של מה זה מצווה, זה יכול להיות משתנה, אבל זה מצווה, הוא יודע שזה מצווה. או, זה לא פולקלור. לא, זה אם זה דבר השם או לא דבר השם. הגמרא אומרת, הלכות כישוף כהלכות שבת. יש חייב מיטה ויש מותר לכתחילה. כן, מה אתה אומר? יש פעולות כאלה, יש פעולות כאלה שההשפעה דיפוסיבית כזאת, איטית. מה זה כמו נעשה ונשמע? כתוב, סליחה, איפה זה כתוב מה שאתה אומר? איפה זה כתוב המשפט הזה שאמרת נעשה ונשמע? מה? אתה יכול להגיד לי את המשפט בשלמותו? אז אני אגיד לך מה כתוב. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. שים לב להתחלה של המשפט. כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה כדי לשמוע עוד פעם. כלומר, לפני הנעשה יש הנחה שהשם דיבר. זאת אומרת, אני מאמין שהשם דיבר. אם אני לא מאמין שהשם דיבר, מה אני עושה? שלום לרב. שלום רמי. מזמן לא נפגשנו. מצטער, לא תמיד יש לי זמן, אתה יודע, להישאר, יש לי כל מיני דברים. טוב, בסדר, בואו נדבר על משהו אחר. שלום לרב. התפילין של המצרים הקדמונים, האם ההשפעה שלהם הייתה מאגית או מדעית מחקרית שנבדקה אמפירית בדומה לפרקטיקה של דיקור סיני? והאם ההשפעה הזאת נשמרה בתפילין שלנו? טוב, זה באמת שאלה מאוד יפה, מאוד יפה. כן, הרי המצרים גם הניחו תפילין, נכון? מה? כן, המצרים הניחו תפילין, אבל לא תפילין שלנו, כן? אלא איזה מין נחש שהם שמו במקום של תפילין של ראש, כמו שמופיע ב... סרקופגים שלהם ובמסכות מתים שלהם, כן? רואים שפה הפרעונים, יש להם פה איזה צ'ופצ'יק כזה, זה תפילין של ראש. התורה אומרת, תניח תפילין, כי אתה יוצא ממצרים. אז אתה מהפך את התפילין המעוגלות, הנחשיות שלהם, לתפילין בקווים ישרים, בעלי אופי מוסרי. כן? על זה הוא בונה. נשאלת השאלה, האם גם התפילין שלהם השפיעו עליהם השפעה מגית? זה צריך להבין מה זה עומק מצרים של פעם. צריך בשביל זה באמת להתבונן. מה הייתה התרבות המצרית בטרם הופעת אור של תורה? אז ייתכן ששמה באמת הייתה פעולה. מסיבה פשוטה, כל זמן שהתורה לא מתגלה, אז היא גנוזה במצרים. כיוון שהיא גנוזה במצרים, היא פועלת את פעולתה בצורה מגית. עד שהיא משתחררת משם. צריך לפתוח את הפה כדי שיהיה הפה סח. ואז יוצאים מן השיעבוד למערכות האוטומטיות האלה, למערכות מוסריות. כן, כן, ודאי. כן, היה להם כוחות רוחניים, זה בדיוק הבעיה. זה הצרה שהיו כוחות רוחניים. לא, הם נובעים מהתורה של מעלה. כשהוא ברא את התורה, הוא ברא את העולם, זה הסתכלות בתורה של מעלה. והתוצר הראשון של התורה של מעלה היה מצרים. מתוך מצרים נתגלתה תורת משה. יש הבדל עצום. תורה של מעלה זה התורה שבה הקדוש ברוך הוא יסתכל לברוא את העולם. ראית אותה פעם את התורה הזאת? לא, גם אני לא. כלומר, רק ריבונו של עולם ראה את התורה, היא את הסטרוקטורה הפנימית של כל ההוויה. זה נקרא התורה של מעלה. אף אחד לא לומד את זה. תורה שלנו זה תולדה של זה. משה קיבל. לא, אי אפשר. זה מה שתורת השם תמימה. אבל אפשר להשתוקק לתורה של מעלה. נכון. תורת השם תמימה, לא תורה שלנו. הרי זה מה שכתוב. כי אם בתורת השם, חפצו. אני רוצה להגיע לתורה של מעלה. במציאות מה אני עושה? בתורתו יגיע יום ולילה. אני מסתכל בתורה שלי. לכן אמר משה קיבל תורה. מה זה קיבל? אומר רמה מפנו, רבי מנחם עזר מפנו, לשון קבל לליה. כלומר שמשה יחשיך. כדי שהתורה תוכל להינתן, יש איזו החשכה של השפע האינסופי הזה. אלא לעתיד לבוא, אנחנו נחשוף את השפע הזה מתוך אותיות התורה. וזה נאמר, לא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. בסדר? ואז תתבטל מידת דיו. כי אנחנו לומדים את התורה מן הדיו, נכון? מהאותיות השחורות. דיו לבא מן הדין, להיות כנידון, זה מקביל את הקו החומר. לעתיד לבוא, יסתלק הדיו, ואז נוכל להסתכל בלבן. כן? טוב. אין בקשה. אז כן, השאלה של רמי, בכלל שאלה במקום. טוב, אני מציע שנחזור אל הטקסט, מה דעתכם? רעיון, לא? יאללה. אני חוזר מתחילת הפסקה. התפילין עושים אותנו כלים. מוכשרים לקבל הטהרה העליונה, אז פה הייתה שאלה מה הבדל בין טהרה לקדושה, אז אמרנו שזה טהרה שבאה מן הקדושה. לקבל הטהרה העליונה, שיפת החיים העליונים המקודשים בקדושה האצילית, כן, מה שזה התחיל הרי מחוכמתך, תאציל עליי. שפעת החיים הללו, ההולכת ממקור החיים אל הכלים המקודשים. מי זה הכלים המקודשים? זה אנחנו. שהוכשרו לקבל את הטהרה העליונה, היא הולכת מלאת כוח טהור, בלתי מעורב בסיגים. כן, מחשבות בולבלות. אמרנו שיש סתם מחשבות שהן לא קשורות למצווה, יש בהן סיגים. אבל המחשבות האלה שבאות מכוח הטהרה העליונה, שבא מן הקדושה העליונה, זה לא מעורב בסיגים, זה כמו שמן טהור, שמן טוב. מה זה שמן טוב? שמן שאין בו תערובת של סיגים. אז אומר כאן, כמו שהשמן הטהור הוא מוכשר, שהאורה שתצא על ידו תהיה אורה מבהקת. אתה מדליק שמן טהור, האור שיוצא מן השמן הזה הוא אור הרבה יותר צלול, הרבה יותר נקי, מאשר שמן שיש בו סיגים ושמרים. כן. כן. נכון. 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 אבל כיוון שהיא מחוברת לתורה של מעלה. קולה בא. כלומר, שתמצא את כל מעיינך בא, בסיבוב לבא. אבל זה לא שהכל תמצא בתורה. אתה לא תמצא. לא כתוב תמצא את הכל בתורה, אלא כתוב הפוך בה והפוך בה, דקולה בא. בא זה נמצא, אבל זה לא שאתה מגיע לזה. זה נובלת, כן? הגמרא אומרת נובלות חוכמה של מעלה תורה. אני יודע שזה לא רגיל לחשוב ככה, בישיבות אוהבים להגיד יש הכל בתורה, אבל אם יש הכל בתורה, יוצא שכל דבר שאני עושה זה תורה, לא? אז גם כשאני משחק שחמט זה תורה, כי הכל בתורה, לא? נכון, מה? כן, ברור. אבל זאת אומרת שהטענה שהכל יש בתורה היא לא נכונה. למשל, אנשים אומרים, לא צריך ללמוד מדעים, כי כל המדעים הם בתורה. הבעיה היא שממשה רבנו ועד הרב דוב ביגון, מעולם לא קם רב אחד שלמד ידיעה מדעית מהתורה. זה לא היה.
כל המוראים שיש להם,
נכון, הם למדו. לא, הם לא למדו את זה מתוך התורה, הם למדו את זה מתוך החוכמה שהייתה להם, עסקו הרבה בחוכמה רבה. ולפעמים לא הקדימו, לפעמים דווקא המדע יותר נכון היום. כמו שכתוב אצל רב שיר הגאון, שאסור ללכת, אסור להשתמש ברפואות שבתלמוד. הוא אומר כי רבנן לא בסבת הנינו, חכמים אינם רופאים, והוא אומר רבנו שריר הגאון, שבכל זאת היה יהודי אורתודוקסי, הוא אומר רבותינו, מה שמצאו בספרי ימיהם, הם הביאו את זה בתלמוד כי רצו להועיל לבני אדם. כן? ואז הם המציאו איזה משפט אדיר, נשתנו התוואים. מכיר את הבלוף הזה? כן. טוב. כן. ודאי. כנחת יסוד, כמו שאני אגיד לך. אם יש רב שאומר כיצד מכשירים מיקרוגל לפסח, מה הדבר הזה מגלה? שבימיו של אותו רב יש מיקרוגל. אז יש ידיעה מדעית באופן עקיף, אבל זאת לא מטרת האמירה. הוא רוצה להגיד לך איך מכשירים את המיקרוגל, הוא לא רוצה להגיד לך מה זה מיקרוגל. למרות שהוא צריך לדעת מה זה מיקרוגל כדי לדעת איך מכשירים. לא, אבל מאיפה הוא יודע מה זה מיקרוגל, הרב ההוא? הוא שאל חשמלאי, שיסביר לו מה זה מיקרוגל. גם כשרב שלמה זלמן אוירבך כתב את הקונטרס שלו הגדול על חשמל בהלכה, אז הוא הלך ושאל חשמלאים ומהנדסים שיסבירו לו, פיזיקאים. לא, יש נתונים מוטעים מדעיים בתורה. כן, התורה מניחה שהארץ שטוחה ושהשמיים זה חצי כיפה מעליהם. זה מה שכתוב בתנך. זאת אומרת, יש לך נתון מדעי לא נכון שהתורה משתמשת בו. כן, למדו. במשך הדורות למדו. במשך הדורות למדו, אנטומיה, הרפואה, הגיעו למסקנות. איפה זה כתוב בתורה? סימני כשרות? לא, זה סימן שהבהמה היא כשרה או לא. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא אסר או מה הוא לא אסר. אז הוא אומר, מה שמעלה גרה או מפריס פרסה, הקדוש ברוך הוא יתיר. הבעיה שהגדרה של מעלה גרה היא שונה בין אנשי המדע לבין מה שהתורה אומרת, נכון? זה כל בעיית קונטרסי השפנים והארנבות, שכתבו על זה. אז אתה לא יכול ללמוד מזה נתון מדעי. אני לא יודע, מה זה חדש לכם שהתורה זה לא ספר מדע? יש הרבה פרטים לא נכונים, נכון, אתה צודק. כן, הלאה. ודאי, חייב להיות כתובים פרטים לא נכונים. כמו שלמשל, אני כותב לך שיר נפלא על שקיעת החמה. יש רק בעיה אחת, שאנשי מדע אומרים שהחמה לא שוקעת. נכון, אז החמה לא שוקעת. אז למה אני כתבתי שיר כל כך יפה על שקיעת החמה, והנסיך הקטן כתב על שקיעת החמה? כי זה לא הנושא שלו, הוא לא רוצה להיות עכשיו אסטרונומיה, הוא רוצה להגיד לו מה זה עושה לו כשהוא רואה את השמש שנעלמת מאחורי האופק. ברור? לכן חייב להיות שהנתון לא יהיה נכון. ואני יודע על אפילו על אסטרונומים, אני מכיר אישית אסטרונומים ששאלו אותי מתי ישקיע. איך הם שואלים שאלה כזאת? הרי זה ממש ביזיון. צריך מיד לשלול לו את הרישיון של איש מדע. נכון? וזה כנראה לא הפריע לו. הלאה. אז בואו נמשיך. איפה היינו? אז זה השמן הטוב. כמו שהשמן הטהור הוא מוכשר, שהאורה שתצא על ידו תהיה אורה מבהקת, צלולה ומזהירה, במבלי החירות. ככה הוא כוח החיים, הנמשך מהטוב העליון. הוא בהיר וזך, והכוחות המסתעפים ממנו כולם צריכים לחולל פעולות מהירות ומזהירות בזמן שהכלים, ששיפת כוח החיים נמשכת על ידם, הם בהירים ומתוהרים מכל סיג של רשעה ואחירות חומרית קבועה. וסגולה זו תופיע בנו על ידי קדושת התפילין המצחצחת את גופנו להיות מתוהר בתואר עליון. כמו שברית מילה זה מתהר את הגוף, אז גם התפילין זה מצחצח את הגוף. למה למצרים היו רק תפילין של ראש ולא של יד? אני בטוח שלא היה להם של יד, אלא היה להם גם כאלה טבעות על הזרועות, לא? והננו מכוונים בתארתנו להעשות כלים מוכשרים לקבל שפעת עוז החיים ממקור החיים בתאר הטובם, ועל ידי הביסוס של חיי התואר בעולם על ידי ישראל, יופע אור החיים בתואר מילואו על כל הבריאות כולם. כלומר, כל העולם ילמד מתארתנו. אנחנו מניחים תפילין, פתאום כל העולם מרגיש משהו, איזה זוהר אדיר בכנסת ישראל ולומדים איתנו. ושבעת הקריחות שאיננו קורחים על הזרוע, ברצועה של התפילה של יד, היא מרשמת בנו אותה המשכה של החשפת תואר החיים בכוח הבשר, גם ביד הקהה השמאלית, כשמתמלא אור קודש וחיל של צוהר עליון, וכל בריאות עולמים כולם, מימין ומשמאל, הולכים ונעשים מכון לתארת הקודש, לקבל את הטוב והתואר טוב השם. ושבעת קני המנורה אשר העירו בקודש. ואיזה קודש? בבית המקדש. ושבעת ימי בראשית. וכוחות החיים המתגלים בהם ועל ידם בכל ההוויה כולה, המתקשרים יחד באגודת ההרשמה והחיזיון, החיים והמפעלים, עליהם יריק צור כל העולמים, ברוך הוא אל אלוהי ישראל שברא את עולמו, כדי לכונן על ידי כל בריאותיו את גילוי הוד הצילות עדנו וטובו, הודו ותפארת האידיאליות היותר טהורה ועזיזה, את שיפת טובו בהכנת קדושת התפילין, המעדנת את הגבייה הישראלית ואת כוחות חייה בקשר מאוגד עם כל יצורי העולמים. כן, הרי מנורה זה שבעת קנים מאוגדים ביחד. אז זה מורה על קדושה שלנו שמחוברת אל כל היצורים כולם. כמו שבעת ימי בראשית, שזה כולל כל הבריאה כולה. וזה כמו בקדמות מנורה, לרומם אותם ולהופיע עליהם נהרה של הטוב, המתוהר והמקודש עד עד. ובאמת באמונה אנו מבקשים בעת רצון זאת, והשמן הטוב, כלומר, המחשבות הטהורות האלה, תריק על שבעת קני המנורה. מי זה? זה אנחנו. למה שבעה? כי אנחנו מחוברים אל כל הבריאה, כמו שקני המנורה מחוברים לכלי אחד. להשביע טובך לבריאותיך, שזה הגויים. להשפיע על כל העולם כולו מכוח הנחת התפילין הזאת. עד כאן להיום. טם פרלם, פם פם.